ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בתחילת פרק 8 שרצים, פרק 14 של מסכת שבת. לפני שנתקדם לתוך המשנה הפותחת את פרקנו, אנחנו נפנה לשוליים. יש לנו כותרת נושא וגם בהמשך נקודות כלליות. הנושא: אור השרץ לגבי טומאה, לגבי חבלה. כשאנחנו אומרים שרץ, אנחנו מתכוונים בעיקר לשמונה שרצים האמורים הרשומים בתורה, שאותם שרצים כשהם מתים הם מטמאים טומאת שרץ. וכעת אנחנו מתמקדים באורן. כשאנחנו אומרים שמונה שרצים, זה לא להפוך התייחסות של הגמרא לשאר שרצים, כפי שנראה בפירוש במשנה שלנו, אבל כעת אנחנו מדברים על השרצים, ואור אותם שרצים, דהיינו אותם שמונה שרצים, לתמות. וכמובן אנחנו לומדים מסכת שבת, אז יש גם עניין של חבלה. חבלה, כתבנו, שייך באור השרץ. תהווה חבורה שאינה חוזרת. והגמרא תשאל, מן תנא דשמונה שרצים יש להן אור. כשאנחנו אומרים יש להן אור, אנחנו לא מדברים מבחינת ביולוגית האם יש אור או לא. אנחנו מדברים על האם יש להם אור שהוא הלכתי נחשב נפרד, שונה, נפרד מבשרן. אני חוזר עוד פעם, כשאנחנו אומרים או מתבטאים יש להם אור או אין להם אור, הכוונה להגדרה הלכתית. האם האור נחשב בנפרד מהבשר או לא? וכמו שכתבנו, התופעה של חבלה, חבלה שוב פעם בגדר הלכתי, ש בא לידי ביטוי באיסור שבת, זה שייך כשמדובר באור שנחשב בנפרד מן הבשר. אפשר לומר שהתופעה של חבלה בייצור שאורו נחשב כבשרו, זה החבורה כזאת היא יכולה לחזור לאיתנו, מה שאין כן כשמדובר באור שנחשב נפרד מן הבשר, אז החבורה שנעשית היא תישאר, היא לא תחזור, היא לא תחלים. אז אנחנו נפתח במשנה. אומר המשנה: שמונה שרצים האמורים בתורה, כפי שהזכרנו מקודם, הם רשומים בספר ויקרא, שם בפרק י' א'. אז אותם שרצים, הצדן, לשון צידה, ונוסיף הצדן, כמו שרש"י אומר, הצדן חייב שבמינו ניצול. אלו שרצים שאנשים צדים אותם, אז מי שצד אותם והחובל בהן חייב. רש"י כותב, והחובר בהם חייב, דיש להן אור, כי מפורש בגמרא, והביא לה חבורה שאינה חוזרת, והביא לה תולדה דשוחד. לשנה אחרינה, כיוון דיש להן אור, נצבע האור בדם הנצרר בו, וחייב משום צובע. נחזור למשנה, ושאר שקצים ומעשים, כמו תולעת, נחשים, עקרבים, כך אומר רש"י, החובר בהן פטור, כי אין להן אור, ואני מדגיש עוד פעם, האור שלהם אינו נחשב נפרד מבשרן, ולכן החובה בהם פטור. הצדן, עכשיו, לצורך, חייב, שלא לצורך, פטור. אומר רשי, שלא לצורך פטור, דיין במינו ניצוד. והוויה, אז מי שצד אותם שלא לשם הבעל חי עצמו, אז מי שצד אותם זה נקרא שלא לצורך, והוויה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ורבי שמעון היא כנימוק עילה בגמרא, התנא שסובר כך שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, זה התנא רבי שמעון, וכידוע רבי יהודה חולק עליו. המשנה ממשיכה, חיה ועוף שברשותו הצדן פטור, כי הם ניצודים ועומדים, הם כבר ניצודים, הם כבר בבית שלך, והחובל בהן חייב, כי חיה ועוף אנחנו אומרים יש להן אור. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו הוספנו בשוליים אצל שתי כוכביות, כתבנו נקודות כלליות. אחד, אורותיהן כבשרן, הרעיון הזה שייך לומר שגם אור השרץ מתאמה, אנחנו אומרים האור כבשר, כבשרן השיעור תומה שתומת שרץ, ששרץ או בשר שרץ שמתאמה הוא בעדשה, בשיעור קטן כזה כעדשה. זה לגבי המושג אורותיהן כבשרן. כשאנחנו אומרים את זה, אני חוזר עוד פעם, זה מראה שהאור יתאמה תומת שרץ. שתיים, אם מומים את הביטוי יש להן אור, חבלה שייך לו. אנחנו ניסינו להעביר את הרעיון הזה מוקדם יותר, אבל הנה אנחנו אומרים את זה עוד פעם. כשאומרים שיש להן אור, והכוונה שהאור נחשב בנפרד מבשרן באופן הלכתי, זה אומר במילים אחרות שחבלה שייך לו. אז עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, תחילת הגמרא, מדקתני לגבי השמונה שרצים. החובל בהן חייב, בכלל דעית והוא אור. האור נחשב כנפרד מן הבשר. מן תנא, מי אומר לגבי השמונה שרצים שבתורה, שכך הוא אמר שמואל. אנחנו רואים שהוספנו פס כפול תחת שמואל, וגם מספרנו אותו מספר אחד, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים למטה יותר בדף פס כפול שתי דעות כמי להעמיד משנתנו. אז הדעה הראשונה של שמואל, התנא של משנתנו רבי יוחנן בן נורי אי דתנן, רבי יוחנן בן נורי אומר שמונה שרצים יש להן אורות. אומר רשי, שמונה שרצים יש להם אורות, ופליג עד רבנן, וזה חלוק על הרבנן דאמרי בהאור ורוטב, זה פרק במסכת חולין. ומה הם אומרים? אנחנו נראה כאן רשימה של ארבע מתוך שמונה שרצים, הענקה, הכוח והלטאה והחומת. אורותיהן מתאמין בכעדשה כבשרן. אלמה, מכאן אנחנו לומדים הני ארבעה לט להו אור. אז אם אין אור, אז אנחנו כפי שאמרנו מוקדם יותר, זה גם לא שייך בהם חבלה. אז הרשימה הזאת, הענקה, כוח, הלטאה והחומת, זה נחשב הרשימה של השרצים שמנו בהם החכמים. אנחנו נסתכל, אנחנו נחזור על הרעיון או על הביטוי הזה, אלו שמנו החכמים שאורותיהן כבשרם, אלו הם אותם ארבעה. אז אם כך, לפי הרבנן במסכת חולין, אתה לא יכולת לומר שכל שמונה שרצים החובל בהן חייב, כי זה פשוט לא נכון. לפי הרבנן בחולין, בארבע מהם לא שייך חבלה, כי אורותיהן כבשרן. אנחנו חוזרים לגמרא. רבא בר רבונה אמר רב, הנה פסח כפול שני מספר שתיים, אפילו תימה רבנן. המשנה שלנו יכולה להסתדר גם לפי שיטת הרבנן. עד כאן לא פליג רבנן עלי לרבי יוחד בן נורי, אלא לעניין תומה. קיים מחלוקת לגבי האור של השרצים האלו, האם האור נחשב כמו בשר ויתאמה בשיעור קדשה כמו בשר מן השרץ. אז יש מחלוקת, והרבנן סוברים שחלק מהן אין להן אורות, וחלק מהן יש להן אורות. זה בניגוד למה שרבי יוחנן בן נורי אומר, שבשמונה מהם יש אור, ממילא זה אומר שבשמונה מהם האור לא יתמה. לפי הרבנן, אני חוזר עוד פעם, ממש אמרנו, לפי הרבנן במסכת חולין, חלק מהם אורותן כבשרן, דהיינו האור כן יתמה. תכתיב, והבסיס של שיטת הרבנן שחוקים על רבי יוחנן בן נורי, תכתיב, אלה התמאים לכם, לרבות שאורותיהן כבשרן. רש"י מפרט איך לומדים את כל הפרטים מהפסוק הזה, מגזירת הכתוב. אבל מה שחשוב, הפסוק לפי החכמים בא לרבות שחלק מאותם שמונה שרצים האור כבשרן, זה אומר שהם האור שלהם יתמה. אבל לעניין שבת אפילו רבנן מודו, שמה שלכולם יש אור, וזה אומר ששייך בכולם חבלה ולא רק רבי יוחנן בן נורי. זה יוצא שרב חולק על שמואל, וכאן אנחנו מעלים קושיה על מה שנאמר עכשיו, שבעניין שבת לכל הדעות שייך בהן חבלה. הוספנו מבחינת סימונים צורת פפיון, וגם אצל הגמרא רואים מספר אחד, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כך כתבנו, ולעניין שבת לא פליג, קושיות על רב שסובר לעניין שבת לכל ימה, כלומר לכל התנאים, רבי יוחנן בן נורי וגם הרבנן, שמונה שרצים יש להן אור. וזה אומר שאם אתה אומר כך, אז בשמונת השרצים לכל הדעות שייך חבלה לחייב מי שחובר בהן בשבת. וכעת הגמרא פותחת בקושיה, מסומן אצלנו אגב בשס עוזר כקושיה ארוכה עד שורה שלישית בעמוד ב'. אז הגמרא שואלת, ולעניין שבת לא פליגי, מה אין מחלוקת בעניין שבת ואיסור חבלה בהן? והתניא, הצד אחד משמונה שרצים האמורים בתורה החובל בהן חייב, דברי רבי יוחנן בן נורי, זה סימן שיש להם אור. והחכמים אומרים, עכשיו יש קטע שמוקף בסוגריים שאנחנו הוספנו, וזה מביא אותנו שורה שנייה מלמעלה, המשך דברי החכמים. אז אני קורא עוד פעם, החכמים אומרים, ואני מדלג לשורה שנייה לעמוד ב', אין אור חלוק מבשר, אלא למה שלא מנו חכמים. כשאנחנו אומרים אין אור חלוק מבשר, כלומר אנחנו חותרים לומר שיש להם אור, שוב פעם, אין אור חלוק מבשר, אלא למה שלא מנו חכמים, כלומר למה שלא מנו חכמים יש להן אור. תהיינו, להפי החכמים לא נאמר דבר אחיד לגבי שמונת השרצים. אנחנו נחזור לקטע שדילגנו, והחכמים אומרים, אנחנו קוראים בסוף עמוד א', אין אור אלא למה שמנו חכמים. באותם שמנו החכמים מסכת חולין, אז אתה אומר שלהם יש אור, אור בנפרד מהבשר. ועל זה הגמרא תמה, אדרבה, למה שמנו חכמים אין להם אור. וזה מה שאנחנו אמרנו מוקדם יותר, למה שמנו חכמים אורתן כבשרן, זה לא נפרד. אז למה שמנו חכמים, יותר מדויק לומר, אין להם אור שנחשב נפרד מבשרן. שמה כתוב אלו אורותיהן כבשרן. ואמר אביי, הכי כמר. המשולש שרואים כאן, אנחנו כתבנו בשוליים, יש לנו כוכבית, וכתבנו הערה, המשולש השלושה דעות בהסבר שיטת החכמים. אנחנו גם תחת הכותרת בשוליים המקבילים כתבנו דעות בהסבר שיטת החכמים. יש לציין שמספר 2 ו-3 הם תשובות לטובת רב, ובשבת לא פליגי. אבל זה רק שנגיע לתשובות מספר 2 ו-3. כעת אנחנו עדיין אנחנו נשאר בקושיה על רב, אבל אנחנו צריכים לברר מה פירוש המחלוקת רבי יוחנן בן נוי וחכמים. ובינתיים אביי אומר, והוא ההסבר הראשון להסביר שיטת החכמים, אביי אומר, הכי כמר, אין אור חלוק מבשר, דיינו יש אור, אלא למה שלא מנו חכמים. זה נכון, כי מה שמנו חכמים אנחנו אומרים אלו אורותן כבשרן, כלומר אין להם אור. אז לאיזו שרצים אפשר לומר שהאור חלוק מן הבשר? זה לגבי אותם שלא מנו חכמים. אנחנו חוזרים לגמרא, המשך הגמרא, אמלי רבה. רבה מתקיף את ההסבר של הבאי, ואומר, אתה מתעלם ממה שכתוב, למה שמנו חכמים כאמר. ורשי מציין, ולא תאי תנה בין מנו ללא מנו. לפי ההסבר של אביי, יש לקרוא את המקור ככה, אלא למה שלא מנו חכמים. רב אומר, תנה לא מתבלבל וטועה, אלא צריכים לשמור על הטקסט המקורי, למה שמנו חכמים. אלא אמר רבה, הכי כמר, אין אור מטמא כבשר, אלא למה שמנו חכמים, שאורותיהן יהיו כבשרן. וכאן רש"י מציין שמה שרואים שהחכמים הם חוקים על רבי יוחנן בן נורי בעניין תומה, בעניין תומת שרץ, אבל לגבי שבת, כמו שרב אמר מקודם שעניין שבת לא פליגי. אפשר גם לראות את זה ברש"י, אין אור מטמא כבשר, והכי כאמרי לי. כך החכמים אומרים לרבי יוחנן בן נורי, דכאמרת לעניין שבת יש להן אור, אור נחשב נפרד ושייך חבלה, אבל לעניין טומאה אורותיהן כבשרן. דהיינו, אם אתה אומר כך, לא, אם בעניין חבלה זה פשוט דבר אחר, בעניין חבלה אם אתה אומר אותו אין כבשרן לא שייך חבלה, חבלה, אבל לא, לא כך. לעניין שבת יש להן אור בנפרד, אבל לעניין תומה אורותיהן כבשרן, וזה אומר הוא מתאמין והתרבו מהתמאים. אז זה מה שרבי יוחנן בן נורי סובר. אז אתה, כך אתה אמרת, אז אנחנו מגיבים, או השיטת החכמים, אין אור מטמא כבשר, אלא לאותן ארבעה שמענו, שבהם אנחנו מוכנים להגיד, אורתן כבשרן ומטמאין. אז בקטע של תומה, יש מחלוקת, אבל כמו שרב אמר מקודם, כך יוצא מדברי רבה, שלגבי שבת, אין מחלוקת. עכשיו אם אנחנו נקבל את הגרסה הזאת של רבה, שמה אומרים החכמים, אין אור מטמא כבשר אלא למה שמענו חכמים, אפשר לדייק מכאן, אם זה תגובת הרבנן, מכלל דרבי יוחנן בן נורי הנח נמי דלא מנו חכמים מתאמין, כלומר עוד ארבעה. אני חוזר עוד פעם, ממה שהחכמים אומרים דאין אור מתאמה כבשר אלא, המילה אלא ראוי להדגשה, אלא למה שמנו חכמים, משמע שלרבי יוחנן בן נורי דגם להנח דלא מנו חכמים אורותיהן מתאמין. דהיינו מהלשון כפי שרבה מציג החכמים, החכמים מגבילים בניגוד לרבי יוחנן בן נורי, שאנחנו אומרים שאין אור מתאמין כבשר אלא למה שמענו חכמים, משמע ואני ממשיך בגמרא, מכלל דרבי יוחנן בן נורי הנח נמי דלא מנו חכמים מתאמין, והקטני לעניין תומה, מה כתוב? רבי יוחנן בן נורי אומר שמונה שרצים יש להן אורות, ומה זה אומר? ולא מתאמין. אז לפי הניסוח של רבה יוצא הבנה הפוכה בדברי רבי יוחנן בן נורי. אלא אמר רב עדה במתנה טריץ הכי, וזה גישה השלישית להסביר שיטת החכמים שבאו בעקבות רב יוחנן בן נורי. ומה אומר רב עדה? שכך יש לנסח את החכמים, והחכמים אומרים לעניין תומה אין אור למה שמענו חכמים. החכמים פשוט מכוונים את אמירה שלהם לגבי תומה, ולא כתגובה לעמדת רבי יוחנן בן נורי בעניין תומה, אלא החכמים אומרים שלגבי תומה הדין הוא שונה משבת. לעניין תומה אין אור וזה אומר שהאור יחשב כבשרן, אין אור למה שמנו חכמים. וכאן צריכים להוסיף, אבל לגבי שבת החכמים מסכימים עם רבי יוחנן בן נוי שלכל שמונת השרצים שייך חבלה, וזה אומר שלגבי שבת לכל שמונת השרצים יש להן אור, כמו שהסברנו שהמושג או הדין של איסור חבלה זה שייך רק אם יש להן אור. ממשיך הגמרא, והקטי לעניין שבת לא פליגי, והתניא הצד אחד משמונה שרצים האומרים בתורה החובר בהן חייב בשרצים שיש להן אורות, וזה אותן ארבע שלא מנו חכמים, ואיזו אי חבורה שינה חוזרת נצרר הדם אף הפי שלא יצא. זה דוגמה של חבורה שהיא חבורה שמחייב, כי החבורה כזאת שאינה חוזרת. ומה זה נצרר הדם? רש"י אומר, נאסף ונקשר במקום אחד, שוב אינו חוזר ונבלע. מין פצע שרישומו נשאר. אולי אפשר להגיד זה סוג של צלקת שנשאר. אנחנו חוזרים לגמרא. רבי יוחנן בן נוי אומר, שמונה שרצים יש להן אורות. אז אנחנו רואים פה התנא קמא שאומר החובר בהן חייב, זה בשרצים שיש להן אורות, דהיינו אותם ארבע שלא מנו חכמים. ורבי יוחנן חולק, אומר שמונה שרצים יש להן אורות, דהיינו בכל שמונת השרצים שייך חבלה. אז איך אמרת מקודם שלעניין שבת כולי אמה לא פליגי, ורואים שיש כאן מחלוקת לעניין שבת. אמר רב אשי, מן תנא קמא, רבי יהודה. אז התנא קמא כאן שבשבת מחלק חלק שרצים, שייך חבלה, שייך חלק לא, זה שיטה נגיד יחידנית. אבל לגבי החכמים שמופיעים מול רבי יוחנן בן נורי, ביניהם אין מחלוקת לגבי שבת. אז התנא קמא כאן הוא רבי יהודה, ואומר הגמרא דאזיל בתר גישתא, הוא פוסק לא על פי גזרת הכתוב אלא על פי ההרגשה, המרקם של הבשר, של האור, זה גישתא, ונראה את זה ברש"י. אבל לא לפני, קודם נתקדם טיפה יותר בגמרא. דתנן, רבי יהודה אומר הלטאה כחולדה, אבל רבנן דפליגי עלי דרבי יוחנן, כלומר רבי יוחנן בן נורי, אותם חכמים לעניין טומאה. אני קורא עוד פעם, אבל רבנן דפליגי עלי דרבי יוחנן לעניין טומאה, לעניין שבת מודו לי, וזה כמו רב. אז כשרבי יוחנן בן נורי מתייחס להלכות שבת, להלכות חבלה, הוא לא אומר שיטה ששונה מהחכמים שחולקים עליו לעניין טומאה, כי לעניין שבת אין מחלוקת. הגמרא שואל, אי הכי, היי, כשנאמר במקור שראינו בסוף עמוד א', ששם כתוב החובר בהן חייב דברי רבי יוחנן בן נורי, היה צריך לומר כמו שהגמרא כאן אומרת, היי דברי רבי יוחנן בן נורי, דברי רבי יוחנן ומחלוקתו מבעי אלי. בעניין שבת זה לא רק שיטת רבי יוחנן בן נורי, זה גם שיטת האלו שחולקים עליו בעניין טומאה. אז למה זה לא כתוב כך? הגמרא עונה, תני דברי רבי יוחנן בן נורי ומחלוקתו. אנחנו התחלנו להתייחס מוקדם יותר לאותה שיטה שבעניין שבת חולק על רב יוחנן בנוי והרבנן שאיתו, ואותו שיטה הוא שיטת רב יהודה, שכדי לקבוע האם שייך חבלה ויש לזה השלכות לגבי שבת, האם איך קובעים ששייך חבלה, זה לפי הגישתא. ועכשיו אנחנו נסתכל ברש"י, והמטרה שלנו כעת זה רק לבאר אותו שיטה של רב יהודה. רב יהודה היא, אומר רש"י, לעניין טומאה לא ילף מאלה הטמאים. הוא לא קובע לגבי האור, האם הוא מטמא כבשר כן או לא, הוא לא לומד או לא מגיע לשיטתו דרך גזירת הכתוב, אלא ההוא דעית לגישתא שאורו אב ויש לו אור ממש, אינו כבשר, ושאינו אב הווה כבשר. והלטאה משום דאורה אב משפילי כחודה, וזה בפרק האור והווטף. וכך לעניין שבת נמי, לגבי שבת שהאיסור הוא איסור חבלה, אז גם לשבת לאו או הוא בשלוש מהן, ענקה וכוח וחומת. זה שיטת רבי יהודה, אבל לרבנן דאור ורוטב, הרבנן שמופיעים באותו פרק מסכת חולין, שמנו הלטאה בהך שאורותיהן כבשרן, וזה שונה משיטת רבי יהודה, כי מוקדם יותר הלטאה מאחר שאורה אב, האור הוא לא כבשרן. אבל לפי החכמים שמנו את החכמים מנו את הלטאה ביחד עם אלו שאורותיהן כבשרן, אמר דתמיו לאו משום אור ולאו אור, הם לא קובעים לפי הגישתא, אלא משום דרשה תקרא לעניין טומאה הוא דפליגי, משום קרא. אבל עניין שבת מודו דוודאי אור הן. עניין שבת אותם חכמים במסכת חולין הם יודו לרב יוחנן מנורי שלכל שמונת השרצים לגבי הלכות שבת יש להן אור. אנחנו חוזרים לגמרא. בא מיני לוי מרבי, מניין לחבורה שינה חוזרת? ורש"י כותב, מניין לחבורה שינה חוזרת ולמלף וללמוד מזה, דהי דחוזרת, אם החבורה חוזרת היא מחלימה, לאו חבורה היא, כגון הנח דאין להן אור. אז בכאלו אנחנו נאמר שהיא חוזרת, שנצרר בו אדם חבורתו חוזרת לקדמותה, או מכה קטנה שלא נצרר אדם. אז אנחנו חוזרים לגמרא. השאלה של לוי הוא מה המקור לומר שחבורה שמחייב שקיים כזה חבורה היא החבורה שאינה חוזרת. דכתיב, הפסוק אומר, היהפוך כושי אורו ונמר חבר ברותיו. מהי חבר ברותיו? היא למה דקאי ריקמי ריקמי, שהנמר בפסוק הוא החיה שאנחנו מכים כנמר, והפרווה שלו מלא נקודות, עיגולים. האם זה פירוש חרבר ברותיו? זה הכוונה ריקמי ריקמי. ואומר רש"י, למה דקאי ריקמי ריקמי ונמר ממש ריקמי, המלכה שהוא מנומר בגוונים. האם זה הפירוש הפסוק? אני קורא, חוזר לגמרא, אם אתה אומר שזה הפירוש הפסוק, היי ונמר חבר ברות אב, היה יותר מדויק למקרא לכתוב נמר גווניו מבי אלי. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב ונמר חרבר ברותיו, אלא פירוש חדש לגמרי לפסוק, אלא ככושי. הפסוק התחיל אם היהפוך כושי אורו, אז מה שנאמר לגבי כושי שייך גם בהמשך הפסוק. אז מה פירוש הפסוק? אומרים ככושי, מה אורו דכושי אינו חוזר, אינה חוזרת, אם זה צבע שחום, הוא נשאר עד סוף ימיו שחום. אף חבורה אינה חוזרת. המילה חרבר ברותיו הוא לא שייך לבעל חי נמר, כי המילה נמר בפסוק יש לו פירוש אחר, וזה מופיע ליתר דיוק ברשי, אלא ככושי, והי נמר לשון תמורה, היהפוך כושי אורו ונמר חרבר ברותיו, כלומר וימיר חבורת אורו לחזור לקדמותו, שלא יתקשה האור במקום המכה. אז מכאן אנחנו רואים שהמילה חרבר ברותיו קשור לחבורה, ונמר זה עניין של דבר שמשתמר, כמו הלשון תמורה. ומכאן אנחנו רואים שמה שמוגדר כחבורה, מדובר מדובר בדבר שלא חוזר לקדמותו. וזה, כמו שאמרנו כמה פעמים, זה שייך באור שנפרד מן הבשר. אנחנו חוזרים להמשך הגמרא, ושאר שקצים וכולי, ראינו במשנה לגבי שאר שקצים, החובל בהן פטור, ולגבי צידן, זה תלוי אם זה לצורך, אם זה שלא לצורך. אפשר כאן לדייק, וככה הגמרא מדייקת. ההורגן חייב, מי שהורג את שאר השרצים, הוא יהיה חייב. על זה אנחנו שואלים מהנתנה, מי אומר שהריגת שאר השקצים יחייב? אז לזה יש שתי גישות. אמר רבי יומיה, רבי לזר, דתניה רבי לזר אומר, הרוג קינה בשבת כהורג גמל בשבת. אז הנה, שיטת רבי לזר הוא שמי שהורג קינה, שזה משאר השרצים, חייב. משמע שזה שיטת רבי לזר, והחכמים חולקים. מתקיף לרב יוסף, הוא מתקיף את רבי יומיה שמעמיד את הדיוק ממשנתנו כשיטת יחיד, שיטת רבי לזר. רב יוסף מתקיף ומעד כאן לפליג רבן עלי דרבי לזר, אלא בקינה יש מחלוקת בעניין הריגת קינה, אבל זה מחלוקת פרטני ספציפי לגבי קינה. תאינה פרה ורבה, אבל שאר שקזים מעשים זה פרים ורבים, לא פליגי, אלא ששייך גם לפי החכמים חיוב על הריגת שאר שקצים ורמסים. אז אנחנו הזכרנו פה שקיים מחלוקת בעניין הורג קינה בשבת בין רבי לזר שסובר שחייב, ובין החכמים שסוברים שמאחר שקינה היא צומחת מתוך צועת חיות, אבל הוא לא בא מתוך רבייה רגילה, זכר נקבה, זה הפירוש הפשטני לעניין הזה, קינה שלא פרה ורבה. אז החכמים לגבם, לגבי הקינים, אומרים שההורי קינה בשבת פטור, אבל זה לא משקף על שער שקצים ומעשים, שלכל הדעות מי שהורג אותם חייב. וממשיך הגמרא, ושניהם הבסיס לעניין, בסיס המחלוקת לגבי הריגת קינה בשבת, שניהם לא למדוע אלא מאלים, אלים המאדמים שמוזכר בתורה בבניין המשכן. כך אומר רש"י, אלים, אלים המאדמים שנשחטו במלאכת המשכן בשביל אורותיהן. אז הגמרא מפרטת, וכאן הדגשנו עם פס כפול את השיטות המרכזיות לענייננו, וכתבנו בשוליים, מחלוקת רבי אלעזר ורבנן, מה לומדים מאלים שנשחטו לצורך אורן בבניית המשכן. לגבי נטילת נשמה ונפקא מינה בהריגת קינה, ממשיך הגמרא, רבי אלעזר סבר כאלים, מה אלים שיש בהן נטילת נשמה, אף כל שיש בו נטילת נשמה. אם אתה אומר כך, אז שייך הריגה גם לגבי קינה, כי יש לה נשמה. והבנן סבר כאלים, לומדים אלים, אבל איך, מה אלים דפרין ורבין, אף כל דפרי ורבין, שמה שייך הריגה, אבל קינה שלא פרה ורבין שייך הריגה, או לא שייך המלאכה של נטילת נשמה. יש לנו קטע בסוגיים, נדלג עליהם שנייה, והרי פרוש דפרה ורבה, וטניה הצד פרוש בשבת, רבי אלעזר מחייב ורבי יהושע פותר. אז אמרת מקודם שדבר שפרה ורבה לכולי עלמא הוא יהיה חייב, כאן אנחנו רואים שזה שנוי במחלוקת. אמר רבשי, צידה הריגה קרמית, מה אתה הבאת קושיה על מה שאמרנו מוקדם יותר, שלגבי דברים שפרים ורבים כולי עלמא מסכימים שחייב, הבאת קושיה ממלאכה אחרת לגמרי, הבאת קושיה מצידה. אז הגמרא אומרת שהיה מחלוקת בין רבי אלעזר רבי יהושע לגבי צידה, אבל לעניין הריגה גם רבי יהושע יחייב. אנחנו נחזור למהלך הזה, אבל לא לפני שנחזור לקטע שבסוגריים. וכתבנו בשוליים אצל הכוכבית סוגריים לשם דילוג, מה שאנחנו הדגמנו עכשיו, לשם דילוג כדי לשמור על רצף המסע ומתן של הסוגיה. בתוכם הגמרא שואלת שאלה פרטני בעניין הקינה, אם היא באמת אינה פרה ורבה. אז אנחנו נחזור לקטע כעת שבסוגריים. אמרי אביי, פונה לרב יוסף ואומר, וקינה אין פרה ורבה? כי לפי דברי רב יוסף, לפני 4-5 שורות ראינו עד כאן בפליג גברן אלא דרב לזר אלא בקינה דינה פרה ורבה. ואז אביי מתקיף, אתה אומר שזה לא פרה ורבה? ורמה אמר, יושב הקדוש ברוך הוא וזן מקרני רעימים עד ביצי קינים. אז מה אנחנו רואים? שהקינה יוצא מביצה. אז זה מראה שהוא פרה ורבה. הגמרא עונה, מינה הוא דמקרי ביצי קינים. ביצי קינים זה לא ביצה שממנו יוצא קינה, על זה שם בעל חי, ביצי קינים. הגמרא שואל והתניא, תפויי וביצי קינים. רש"י כותב, תפויין, שירוץ התפויין וביצי קינים, מתניתא אי ולא ידענה היכא תניא. אז המשמעות של הברייתא הזאת ש קינים פרים ורבים. הגמרא עונה אותה תשובה כמו שראינו קודם, מינה הוא דמקרי ביצי קינים. זה מין ייצור. זה לא אומר שקינה רגילה יוצא מביצה. אז עד כאן, בבחינת מבנה הגמרא, מה שראינו בתוך הסוגריים, אפשר לומר שקינה רגילה, באמת יש שיטה שהם אינם פרים ורבים. ומה שמוזכר ביצי, כאן זה לא קשור לקינה שעליו דיברנו מקודם, אלא זה מין, זה שם של מין חי, ייצור אחר. הגמרא שואלת, והרי פרוש דפרה ורבה, ותניה הצד פרוש בשבת רבי אליעזר מחייב, רבי יהושע פותר. אמרת מקודם שבדבר שפרה ורבה לכולי אלמה שייך איסור נטילת נשמה או הריגה. וכאן אנחנו רואים שאין כאן כולי אלמה, רבי יהושע פותר, הוא מקל. אמר רבשי, צידה ההריגה קרמת המלק התקפה, מה שנאמר בעניין הריגה ממלאכה אחרת, ממלאכת צידה. עד כאן לא בליגה רבי לזר, רבי יהושע, אלא דמור סבר, דיינו רבי לזר הוא סבר דבר שאין במינו ניצוד חייב, ומור סבר פטור. הפרוש הוא דבר שאנשים לא צדים אותם, לא במינו ניצוד. וההגדרה הזאת כדבר שאין במינו ניצוד, האם מי שצד אותם בכל זאת חייב? אז רבי אליעזר חייב, ומור סבר רבי יהושע פטור. אבל לעניין הריגה אפילו רבי יהושע מודה שמה שחייב. בשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו ציירנו מספרים 1 עד 3 בתוך מעוינים, הם שלושה לשונות בשאלת מן תנה, מי התנה שעומד אחרי מה שנראה ציטוטים תנאים, זאת המקורות בלי שם. והגמרא תשאל המקורות האלו, מי התנה שעומד מאחוריהם? ותשובת, ואנחנו הוספנו מעוין סביב רבי יהודה מרב, ותשובת רבי יהודה מרב שבכולן הוא עונה רבי שמעון אי, דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה פטור. הגמרא, הצדן לצורך חייב, וההמשך היה שלא לצורך פטור. מן תנה, מי התנה שהיה אומר שמי שצד אותם שער שקצים ורמסים שלא לצורך יהיה פטור? ואנחנו הסברנו מוקדם יותר הכוונה שלא לצורך, שהצידה הוא לא לצורך את עצם הבעל חי. ורשי על המשנה, אולי נחזור לשם לשנייה, שלא לצורך פטור, דאין במינו ניצוד. זה מין שרץ שאנשים לא צדים אותם, אתה באת וצדת אותו, והבי המלאכה שאינה צריכה לגופה. ורבי שמעון אי כדמוקי לה בגמרא, וזה בדיוק העסק שלנו עכשיו. אז הגמרא שואל, מי התנא שיאמר שלא לצורך, הצד אותם שלא לצורך פטור? אמר רב יהודה מרב, רבי שמעון אי, דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה. ואנחנו גם הזכרנו מוקדם יותר שרבי יהודה הוא חולק, והוא יאמר שמלאכה שאין צריכה לגופה למרות כך חייב. איקה דמתני לה אהה, יש נוסח אחר שמלמדים תשובת רבי יהודה אמריו לגבי מקור אחר. ומה אותו מקור? המאפיס מורסה בשבת, מי שמוציא מוגלה מתוך אותו בועה אם לעשות לפה, אם כוונת ההוא שמאפס מוסה, הוא רוצה לעשות לאותו אותו בועה פה, מין פתח, כדי שאחרי שהליכה יוצאת הפתח יישאר כדי שיכנס שם אוויר. אז אם זה המטרה, חייב. אם להוציא ממנה לך, אם סך הכל המטרה זה רק להוציא הלכה המוגלה, נכון, יישאר פתח, אבל זה לא מה שהוא מפיס מוסה התכוון, פטור. אומר רשי, להוציא ממנה לך מלאכה שאינה צריכה לגופה היא, שהפתח היא המלאכה, וזה אין צריך לו להיות כאן פתח מעכשיו. חזרה לגמרא, אז מי התנא שהיה מחלק כך? אמר רבי, ואמר רב, רבי שמעון עיד, אמר מלאכה שאין צריכה לגופה פטור לה, כמו שרש"י אמר, המלאכה הוא עשיית הפתח, אבל אם אותו לא מעוניין, לא מתכוון לפתח, למרות שהוא נשאר, הוא לא היה בראש מעיינו של המאפיס מוסה, ולכן זה נקרא מלאכה שאין צריכה לגופה, והתנא כאן פתר. זה שיטת רבי שמעון. ואיקה דמת נילה אהה, ניסוח או גרסה שלישית, על מה אמר רבי יהודה מרב, רבי שמעון היא על מה הצד נחש בשבת, אם מתעסק בו שלא ישכנו פטור, אם זה כל מטרתו בצדת הנחש, לא מתעניין להחזיק נחש, הוא מתעניין שהנחש לא ימשוך אותו, אז אם הוא צד אותו לצורך זה פטור. אם לרפואה חייב, אם הוא צריך את הנחש עצמו כדי להפיק ממנו תרופות, אני משער ש מהערס שבו הוא יעשה תרופה, אם זה המטרה, אז הוא צריך את הנחש עצמו, אז חייב. מה הטענה? מי הטענה שהיה מחלק כך? אמר וידם הרב, רבי שמעון היא דמה מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. כפי שאתם רואים, אתם המחזיקים בגמרות המסומנות השס עוזר, רואים צורת פפיון, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו שתי הלכות של שמואל: אחד, בנטילת נשמה; שתיים, בעוקר דבר מגידולו. הגמרא, אמר שמואל, השולה דג מן הים, ואנחנו מדברים על דג שהיה ניצוד מבעוד יום, עכשיו הוא מוציא את הדג מן המים, כיוון שיבש בו כסלע. סלע זה שיעור, כמו מטבע שנקרא סלע, יש שיעור למטבע הזה, אז זה השיעור הזה שעל אור הדג שיעור כסלע התייבש, חייב. הוא חייב משום נטילת נשמה, כי אם כך יכול להיות שהרוב הדג עדיין רטוב, אבל אם יש קטע שהוא יבש כשיעור סלע, חייב. כי זה, מכאן הדג לא ימשיך לחיות. אמר רבי יוסי בר אבין, אותו יובש הוא בין סנפיריו, ולא בכל מקום שבגופו, אלא אם היובש הזה הוא בין סנפיריו, אז הדג לא ימשיך לחיות. אמר רבי אשי, לא תמה יבש ממש, אלא אפילו דעבד רירי. אומר רשי, עביד רירי שנוגעים בו וחוט הרירים נמשך עם האצבע, זה כבר רמה של יובש שממנו הדג לא ימשיך לחיות. אמר מור בר המדורי, אמר שמואל, הושיט ידו למאי בהמה ודלדל ובר שבמאה, חייב. בעצם הוא עשה הפלה, אומר רשי, עקר שהפילתו על ידי דלדול זה. אז מי שעושה כך הוא חייב. מה היא טעמה? אמר רבה, בר המדורי אסבר לי, הוא הסביר לי. לאו, אמר רב ששת, הימן דתלש קשוטה מאיזמי ואיגי, מחייב משום עוקר דבר מגידולו, החנמי מחייב משום עוקר דבר מגידולו. אז מה הדין המקורי? דהיינו הדין של רב ששת, מי שתלש קשוטה מאיזמי, מה זה? הוא תלש קשוטה, אומר רשי, הומלון. זה ייצור כמו, זה בתחום הפטריות. וגדל, אומר רשי, וגדל מתוך האיזמי, מריח הקרקע, שהאיזמי יונק ממנו. האיזמי זה שיח קוצני, אם אני לא טועה. ומי שתלש את הקשוטה מהאיזמי, הוא חייב משום עוקר דבר מגידולו. אז כמו שזה מחייב, אז גם הפלת העובר מתוך הפרה, מתוך הבהמה, עושה אותו דבר, הוא עוקר את העובר ממקום גידולו. אמר הבאי, היימן דתלש, ואנחנו ממשיכים לקוף דף קוף ח' פיטרה, הנה הפיטריות שהזכרנו מקודם, מאונה דחצבי, משפת דלי, מחייב משום עוקר דבר מגידולו. מטב רב הושעיה, התולש מעציץ נקוב חייב, שאינו נקוב פטור. הנה עקרת מה שצמח מתוך עציץ שאינו נקוב, הציץ זה סתום לגמרי, אפילו התחתית, הצדדים סתומים, הוא פטור. אבל מה, עקרת דבר מגידולו? הגמרא עונה, יש הבדל. הטעם לאו היינו רביטי. הדוגמאות שהבאנו מקודם, סליחה, הדוגמה של הציץ שאינו נקוב, לאו היינו רביטי, אין דרך זריעה שם. הכה, בדוגמאות שהזכרנו מקודם, הפטריה מאונה דחצבה, הפלת העובר, מי שעקר את הקשוטה מהאיזמי, היינו רביטי, זה צורת הגידול של הדברים האלו. אומר רשי בשורה שלישית, לאו היינו רביטי, ואין דרך זריעה שם בתוך הציץ שאינו נקוב, אבל אלו שאמרנו שהוא כן חייב, הוא עיקר גידולן. עד כאן שיעורנו להיום.